כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros oshashuoi Olvoz ovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
חי ורעי האהובים, מוריי ורבותיי הנערצים, פורים שמח. פורים תשע"ו, יום חמישי בשבוע י"ד באדר ב' תשע"ו, פותחים את חג הפורים. אם ליהודים הייתה אורה, אורה זו תורה. וכך כותב הרמב״ם בהלכות מגילה פרק ב' הלכה י"ז. מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו, ובשילוח מנות לרעיו שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגעירים. שהמשמח לב האומללים האלו, דומה לשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נדכאים. ובשולחן ערוך סימן תפריצה דידלת סעיף ג' כותב, אין מדקדקים במאות פורים, אלא כל מי שפושט ידו ליטול, נותנים לו. וכותב החתם סופר, קיבלתי מרבי, שהיה רב בבית המדרש, שקיבל מהגאון בעל שב יעקב, זצל, שכל העוסק בתורה בין מגילה דלילה למגילה דיומה, מובטח לו שהוא בין העולם הבא. והיום בערב, יזיזו את השעון, בין פורים דפרזים לפורים דמוקפים, יזיזו את השעון שעה אחת קדימה, ואנחנו נקדם בברכה את כל אלפי הלומדים שעד עכשיו התנגשה שעה של תלמוד תורתנו עם שעת תפילתם. הם הצטרפו אלינו ללימוד הדף היומי, שכן נצח חמה נראה מחר בבוקר בירושלים הוא 6:35. ממילא ניתן יהיה לקיים בסייעת הדשמיה את הסגולה המופלאה הזו של חתם סופר. כל העוסק בתורה בין מגילה דלילה למגילה דיום, המובטח לו שהוא בין העולם הבא. ביום הנשיא הזה הרבה מצוות על היהודי לקיים. מה טוב ומה נעים לפתוח את הבוקר עם המצווה, תלמוד תורה שהיא כנגד כולם. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשה לי בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את לימוד הדף היומי ביום הפורים הזה, תשע"ו, עם תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. את סיימנו ללמוד הדף י"ב ממסכת קידושין. שאלה ראשונה הייתה, כמה פרוטות יש בישר האיטלקי? התשובה היא, לתנא קמא, 8 לרבן שמעון מגמליאל 6, ואומנם רבין אמר שיש 6 פרוטות בישר, אף שסבר כתנא קמא, משום שבזמנו אוזלו הישרים. שאלה שנייה, לפי החשבון שפרוטה היא 1 מ-8 בישר האיטלקי, כמה פרוטות יש בבית צלעים? ומדוע קורא לך חתן הקרוב ל-2,000? התשובה, יש 1,536 פרוטות, אבל כיוון שזה יותר מחצי מהאלף השני, זה עבר את ה-1,500, קרא לזה התנא קרוב ל-2,000. שאלה שלישית, כשקידש בדבר השווה בפחות מפרוטה, אבל אפשר ששווה יותר מפרוטה במקום אחר, מה הדין? התשובה, לשמואל ספק מקודשת, ולרב חסדא אין לחשוש לכך ואינה מקודשת כלל. שאלה רביעית, בשבויה שאמרה נשבתי וטהורה אני, מדוע לא חוששים לאומרים שיש עדים במקום אחר שנשבתה? התשובה, לרב חסדא, משום שאין לחשוש כלל לעדים שאינם בפנינו, לאביי ורבא, משום שבשבויה הקלו, לפי שדרכה להתכער בעיני שוביה, ואין לחשוש מדין תורה שהנשוא. שאלה חמישית, מה הורה רב יוסף בדין מי שקידש אישה בשוק בבד הדס שלא היה בו שווה פרוטה? התשובה, שמקודשת מספק כשמואל ושיש לה אלקותו כדברי רב. שאלה האחרונה על דף י"ב, לנערדאי, באילו מקרים הורה רב לאלקות ומדוע? התשובה, ללשון אחת למי שקידש בביאה בלא שידוך, ללשון שנייה למי שקידש בביאה גם בשידוך, משום פריצותה. ותוספות מבארים שפריצות היא לעשות תחילת קניינו בה בביאה, או משום שגנאי להעמיד עדים על כך. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שישמשו לנו בסייעת הדשמיא לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול, תענית אסתר תשע"ו. הלא הוא דף י' ב' ממסכת קידושין. וחי את החי וראי, השמחים בשמחת הפורים, תשע"ו. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לעיקר העניין שלשמו התכנסנו גם ביום הזה, ובפרט ביום הזה, שקיבלו בני ישראל את התורה באהבה, את התורה שבעל פה באהבה, שהרי על התורה שבכתב הם אמרו מיד בהר סיני נעשה ונשמע. הנה עיקר העניין שבו אנחנו פותחים את יום הפורים תשע"ו עם לימוד התורה שבעל פה. דפינו היומי דף י' ג' ממסכת קידושין. בורא עולם קידש אותנו, את עם ישראל, בשלושה קניינים. בכסף, בשטר ובביה, כפי דברי בעל התורים בספר שמות פרשת יתרו. מסכתנו, מסכת קידושין, עוסקת מתחילתה בשלושת הקניינים שבעל קונה את אשתו. פורים תשע"ו, אנחנו ניגשים ללימוד הדף היומי על דף י' ג' ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים 12 שורות לפני סוף דף י' ב', מן המילים ההוא גברה, דקדיש בציפתא דאסא. מעשה באותו אדם שקידש אישה במחצלת של הדס. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה. כעת אנו יוצאים לדרך, העולה בית השם, דרך שמחה וישרה, דרך עליה העולם עומד, ובשם השם, נעשה, נשמח, נגיל, נסיס, ונצליח. דנה הגמרא באופן שנתן מעות קידושין, ואחר כך אמר שהוא מקדש בהם, והאישה שתקה. השאלה היא, האם השתיקה נחשבת הסכמה לקידושין או לא? מספרת הגמרא, וגברא היה אדם אחד דקדיש שקידש אישה בציפתא דאסא, במחצלת של הדס. אמרו לי, אלו שעמדו שם, והלית בי שווה פרוטה, אין במחצלת הזו שווה פרוטה, והיא אינה מקודשת האישה. אמר לו, תיקדוש בארבעה זוזי דאית בה. היא תהיה מקודשת בארבעה זוזים שקשורים באותה מחצלת. שקלת והשתיקה, לקחה האישה את המחצלת ושתקה. אמר רבא, כשקיבלה האישה הזו בתחילה את המחצלת, היא לא ידעה שיש שם ארבעה זוזים. כשנודע לה והיא שתקה, אבי שתיקותא דלאחר מתן מעות. השתיקה הזו נחשבת שתיקה שלאחר מתן מעות, וכל שתיקותא דלאחר מתן מעות, לאו כלומי. השתיקה הזו אינה מוכיחה שהיא מסכימה להתקדש, כיוון שבתחילה נתן לה פחות משווה פרוטה, והיא לא ידעה שיש בתוכו מעות. אחר כך כשנודע לה שיש בתוכו מעות, היא שתקה בגלל שלא אכפת לה, כיוון שהיא יודעת שבתחילה לא קיבלה את המעות לשם קידושין, וממילא היא לא מקודשת. שואל הראש, למה לא חוששים כשיטת שמואל אל בדף י"ב עמוד א', שם הזה שווה פרוטה במקום אחר והיא תהיה מקודשת מספק? תרץ הראש, המקדש חוזר בו ממה שקידש בתחילה בציפתא דאסא, וזה כמו קידושי טעות, ועוד שהאישה עצמה לא מתרצית להתקדש באחרי ששמע שזה אינו שווה פרוטה. ומבאר רבא את מקור הדין ששתיקה לאחר מתן מעות לאו כלומי. אמר רבא, מינה אמינה לה, מניין אני יודע לומר את הדין הזה ששתיקה לאחר מתן מעות לאו כלומי? דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת קידושין, אדם שאמר לה לאישה, כנסי, קבלי, סלע זו בפיקדון, כלומר שתשמרי עבורי את הסלע הזה, וחזר ואמר לה, התקדשי ליבו באותו סלע שנתתי לך לשם פיקדון, אם אמר לה את הדברים בשעת מתן מעות, דהיינו קודם שקיבלה את המעות מקודשת, זאת כיוון שעל דת הקידושין היא קיבלה, אבל אם אמר לה כן לאחר מתן מעות, אז אם רצתה להתקדש במעות האלו מקודשת, ואם לא רצתה, אינה מקודשת. ומבאר רבא מה היא רצתה ומה היא לא רצתה. הילי, מה אם נאמר שרצתה פירושו דאמרה אין, היא ענתה כן, ולא רצתה פירושו דאמרה לא, מכלל, מתוך זה אתה לומד מכאן, דרישא שברישא שאמר לה התקדשי ליבו, בשעת מתן מעות והברייתא אינה מחלקת האם רצתה או שלא רצתה, והיא אמרה שהיא מקודשת. אם ככה כי אמרה לא, אם האישה אומרת במפורש לא, נמי יעבו הקידושין. גם חלים הקידושין, אומרת הרישה של הברייתא, ואם כן קשה המאי, מדוע שיחולו הקידושין? והאקה אמרה לא, הרי אומרת במפורש שהיא לא רוצה, ואי אפשר לקדש אישה בעל כורחה, אלא לו צריך לפרש שרצתה הכוונה, דאמרה אין, שהיא אמרה כן, ולא רצתה הכוונה, דהשתקה, משתקה, שהיא שתקה, ומה שכתוב לא רצתה ביאורו שלא אמרה רוצה אני, והדין שאם שתקה אינה מקודשת, אם כך שמה מינה, מכאן הוכחה ומכאן אני לומד, אומר רבה, ששתיקה דלאחר מתן מעותי, משום שלא אכפת לה לאישה מדבריו, כיוון שלא עשתה מעשה המוכיח שהיא מסכימה לקידושין. והשתיקה, לאו כלומי, היא לא כלום. ומביאה הגמרא שחולקים על הראיה הזו של רבא. קשו בה, יקשו על הראיה הזו החכמים, במקום ששמו פום נערה. והקשו את זה משמי דרבון הברי דרב יהושע. מי דמי וכי מקרה זה שקידש בציפת הדאסה, דומה למקרה שנתן מעות לשם פיקדון ואחר כך קידש באותם מעות את האישה? הרי יש לחלק ביניהם ולומר כך, אתם במקרה שנתן בתחילה לשם פיקדון, כיוון שבתורת פיקדון יאבינו ניהלה, הוא נתן לה את המעות לשם פיקדון, סברה האישה, איש הדין עליו ומתברי, מחייב נבאו, אם אני אשליך את המעות הללו והם ישברו, אני אהיה מחויבת לשלם לו את המעות כדין שומר. ומה שהיא לא מחתה זה מפני שלא אכפת לה, כיוון שלא עשתה שום מעשה, המוכיח על הסכמתה להתקדש. ולכן, מה שהיא שתקה ולא השליחה לפניו את הפיקדון, זה לא ראיה שהיא מסכימה לקידושין. אבל לך במקרה שהוא קידש בציפת הדעסה, הרי בתורת קידושין יאבינו נעלה, הוא נתן לה את הציפתה בתורת קידושין. ואם היא תדה לא ניחלה, אם באמת האישה לא מתרצה להתקדש לו בזה, לשדינו, שתשליך את הציפתה הזו, ולא תשאיר את זה אצלה. ואין לומר שהיא חששה להתחייב בתשלום הציפתה אם זה יישבר, שהרי אין לדין של שומר. מזה שהיא לא השליחה את זה מוכח שהיא התרצתה כן להתקדש לו בזה. ורבה חי אומרת הגמרא חולק על חכמי פום נערה ומתרץ את הקושייה שלהם נגד ההוכחה של רבה. פריך רבה חי הקשה רבה חי על חכמי פום נערה, עתו כולי נשי דין הגמירי, וכי כל הנשים יודעות את הדין שאם נתן לה בתורת קידושין אינה חייבת בתשלומים. אם זה יישבר, שהרי אין דרך האישה לדעת דיני ממונות, כיוון שהיא לא מתעסקת בהם, כמו שתבהר הגמרא לקמן בדף למדהי עמוד א'. אם כן, החנמי, גם כאן אפשר להעמיד שהטעם שהאישה לא השליחה את הציפתה, זה משום שסברה, שאיש הדין הלאומית ברם, התחייבנה באחריותיו. אם תזרוק אותו וישבר, היא תתחייב באחריותו ותשלם. ולכן, היא לא השליחה את זה. וממילא אין להוכיח מזה שלא השליח את הציפתה שהיא מסכימה להתקדש, ושוב אפשר להוכיח מפיקדון לקידושין. שכשם שבפיקדון שתיקה אינה מוכיחה שהיא מסכימה להתקדש בו, כמו כן בקידושין, השתיקה אינה מוכיחה שהיא מסכימה להתקדש. שלחה רבחה ברב לקמי דרבינה, שלח רבחה ברב לפני רבינה לשאול אותו כאי גב נמי, מה הדין במקרה כזה שקידש בדבר שאינו שווה פרוטה, ואחר כך גילה שבתוכו יש דבר אחר השווה פרוטה והאישה שתקה? שלח לה, ישיב לו רבינה לרבחה ברב, ענן רבינה, לא שמיע לנאה, אנחנו לא שמענו את סברתו של רבונה ברי דרב יהושע, שהוכיח מזה שהאישה לא השליחה את הציפתה שהיא מסכימה להתקדש, ולכן אנחנו לא חוששים לזה והאישה אינה מקודשת. אבל אתון דשמיע לכו, אתם שכן שמעתם בעצמכם את דבריו, חושו לה, צריכים אתם לחשוש לזה והאישה מקודשת מספק, ואם אישה זאת תרצה להינסה לאחר, היא תצטרך לקבל גט מהראשון. מביאה הגמרא אופן ששתקה בשעת מתן מעות והיא אינה מקודשת. מעשה בהיית איתה באותה אישה דאבק המזבנה ורשכי, מכרה חגורות עשויות משי, עתה הוא גברה בא אדם אחד, חטף ורשכה מינה, חטף ממנה חגורה, אמרה לו האישה, אבא ניאלי, תחזיר לי את החגורה. אמר לה, שאל אותו אותו אדם, היא אבין הליך מקדשת לי? היא מחזיר לך, אם תסכימי להתקדש לי בה? שקלתי והשתיקה, לקחה האישה ממנו את החגורה ושתקה. ואמר רב נחמן, יכולה למימר, יכולה האישה לומר, אין שקלי ודידי שקלי, אכן לקחתי ממנו, אבל את שלי לקחתי ולא לשם קידושין, והיא אינה מקודשת. ואפילו אם אחרי הקידושין האישה אומרת שהתכוונה בשתיקתה להסכים להתקדש, היא אינה נאמנת, עד שתסכים בשעת הקידושין להתקדש בפירוש. איתי ואירבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן, הרי שנינו בברייתא, לקמן בדף נון ב', קיצה לאישה בגזל, בדבר ש גזל ממנה בגלוי ולא שילם לה עליו, ובחמס או בדבר ששילם לה בעל כורחה, ובגניבה או בדבר שגנב ממנה בסתר בלא שידע, או שחטף סלע מידה וקיצה, מקודשת. אם כן, מדוע אתה רב נחמן אומר שבמקרה זה שחטף ממנה וקיצה אינה מקודשת? השיב לו רב נחמן, אתם בברית המדובר בדשדיך שדיבר איתה קודם לכן והסכימה להתקדש לו, ואנחנו אומרים ששתקה משום שהיא מחלה לו על הגזילה והיא מסכימה לקידושין. אבל במעשה הזה שחטף ממנה ורשכי, לא דיבר איתה קודם שחטף ממנה, ומה ששתקה, זה מפני שהיא יודעת שהקידושין לא חלו, כיוון שקיצה בדבר שלה. ומוכיח רב נחמן שיש לחלק בין שדיך ללא שדיך, בין דיבר איתה קודם לכן על עסקי קידושין, לבין לא דיבר. ומינה תימרה, מיניין תאמר דשני לן, שיש לחלק בין שדיך לדלא שדיך, דתניה. נאמר בברייתא, והתוספת של מסכת קידושין, אמר לה לאישה, כנסי, קבלי סלע זו שאני חייב לכי, שאני חייב לך בתורת פיראון חוב, וחזר ואמר לה, התקדשי לי בו, אם אמר לה כן בשעת מתן מעות, אם רצתה, מקודשת, ואם לא רצתה, אינה מקודשת, אבל אם אמר לה כן לאחר מתן מעות, אפילו אם רצתה, אינה מקודשת. ומבאר רב נחמן מה היא רצתה ומה היא לא רצתה, היא לאמא אם נאמר שרצתה, הכוונה דאמרה, אין שהיא אמרה כן, ולא רצתה, הכוונה דאמרה לא, אי שתיקה אבו קידושין, משמע שאם שתקה ולא אמרה כלום, חלו הקידושין, ואם כן קשה, ניתנה שתנה אישנה מקודשת סתם, ולא יחלק בין רצתה ללא רצתה, כי אתם, כמו בתחילת הברייתא הזו לאל בדף י' ב' עמוד ב', שאם אמר לה כנסי סלע זו בפיקדון, וחזר ואמר לה התקדשי לי בו, בשעת מתן מעות מקודשת, ולא מחלק התנה בין רצתה ללא רצתה, והעמדנו את הברייתא שם שהיא שתקה, והיא מקודשת כיוון שזו שתיקה בשעת מתן מעות, כמו כן כאן היה לתנה לומר מקודשת, ולא לחלק בין אמרה כן לאמרה לא, שזה דבר פשוט שאם אמרה לא היא אינה מקודשת. אלא ודאי כשהברייתא אומרת רצתה הכוונה דאמרה אין שהיא אמרה כן, ולא רצתה הכוונה דאי שתיקה, שהיא שתקה וקטני ושנינו בברייתא שאינה מקודשת. ומה הייתה, מה הסיבה? משום שיכולה למימר, יכולה לומר אין שקלי ודידי שקלי. אכן לקחתי ממנו, אבל את שלי לקחתי ולא לשם קידושין. ואלא אם כן קשיא אח, קשה הברייתא, דקיצה בגזל ובחמאס ובגניבה או שחטף סלע מידה וקיצה, שהיא מקודשת אף על פי ששתקה, אלא לאף שמה מינה מוכח מכאן שיש לחלק, עד השדיך, עד לא שדיך, הברייתא שקידשה בגזל והאישה שתקה ומקודשת, מדברת באופן שדיבר איתה קודם לכן והסכימה להתקדש לו, הברייתא שאמרה כנסי סלע זו שאני חייב לך והאישה שתקה, שאמרה הברייתא שאינה מקודשת, מדובר באופן שלא דיבר איתה קודם שחטף ממנה, ומה שהיא שתקה זה מפני שהיא יודעת, שהקידושין לא חלו כיוון שהוא קידש אותה בדבר ששייך לה. ויהיה עכשיו הגמרא שלומדים קרקע מאישה לגבי קניין בפחות משווה פרוטה. קינח נפשי דרבי אסי, כשנפטר רבי אסי, אילו רבנן לנקטוני לשמעתתי. התקפצו חכמים בבית המדרש ואמרו כל מי ששמע שמועה חדשה מפיו של רב אסי, יום רבי אוזני חבריו כדי לצרפם יחד שלא ישתכחו. אמר להו אומי רבנן, אמר אחד החכמים ורבי יעקב שמי, ורבי יעקב שמו, אחי אמר רבי אסי אמר רבי מני, כך אמר רבי אסי בשמו של רבי מני, כשם שאין אישה מתקדשת, אין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, כך אין קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה, כי פחות משווה פרוטה אין חשיבות לקנות בו ואינו נחשב כסף. אמרו לי החכמים והתניה, הרי שנינו בברייתא להפך, שאף על פי שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. אמר לו, השיב להם רבי יעקב, כי תניה היא הברייתא שקרקע נקנית בפחות משווה פרוטה, אינה עוסקת בקניין כסף אלא בקניין חליפין. דתניה, כמו ששנינו בברייתא אחרת, מסכת בה במציע דף ממזיין עמוד א', שקונין קרקע בכלי בקניין חליפין ואף על פי שאין בו שווה פרוטה. קניין חליפין ילמד במסכת בה במציע דף ממזיין עמוד א', מהפסוק במגילת רות פרק ד' פסוק ז', ושלף איש נעלו. ונחלקו רב ולוי, מהו קניין חליפין? דעת רב שהקונה נותן למקנה כלי שלו, והמקנה זוכה בו, ותמורת זה הוא מקנה לו את הקרקע. דעת לוי, שהמקנה נותן לקונה כלי שלו, והקונה זוכה בו, ותמורת אותה הנאה שיש למקנה שהקונה מקבל ממנו כלי, הוא מקנה לו את הקרקע. הרמב״ם פוסק בהלכות מחירה פרק ה' הלכה ה' כדעתו של רב, וכן בשולחן ערוך חושן משפט סימן קוף צדי ה'. וחליפין זה מלשון תמורה, כי לשון הפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק יוד, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. אם כן, דווקא בממון צריך שיהיה שווה פרוטה, אבל קניין חליפין אינו צריך להיות ממון, אלא יכולים לעשות קניין חליפין בכל כלי. ועוד שמועה נוספת בשם רב אסי מביאה הגמרא, עד דורייתי ויבקה אמרי. לאחר מכן ישבו החכמים ואמרו מאמרה נוספת בשם רב אסי לגבי הדה אמר רב יהודה אמר שמואל. מה שאמר רב יהודה בשמו של שמואל, לאל בדף ו עמוד א', כל מי שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, אינו בקי בדיני גיטין וקידושין, לא יהיה לו עסק אימהן, לא יהיה דיין בגיטין וקידושין. ואמר על זה רבי אסי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, ואילו שאינה בקיים בדיני גיטין וקידושין, ואף על פי כן כן דנים בהם, קשין לעולם יותר מדור המבול, שנאמר בספר הושע פרק ד' פסוק ב', עלו וחחש, הכוונה לשבועת שקר, ורצוח וגנוב ונאוף, פרצו ודמים בדמים נגעו. שואלת הגמרא מהי משמע, איך משמע בפסוק הזה שהם קשים יותר מדור המבול? משיבה הגמרא כדי מתרגם רב יוסף, כמו שמתרגם רב יוסף שהיה בקי בתרגום נביאים וכתובים, והוא אמר שכך תרגם יונתן בן עוזיאל את הפסוק הזה, שפרצו הכוונה שהיו מולדין בנין מיני שחברי הון, מולידים בנים מנשי חבריהם. ודמים בדמים נגעו, הכוונה שחובין על חובין מוסיפין, ובזה היו מוסיפים חובות על חובותיהם שהיו עושים ממזרים. וכתיב, נאמר שם בספר הושע, על כן תאבה לארץ, תחרב הארץ ויגדל בה האבל, ואומלל כל יושב בה בחיית השדה ובעוף השמיים, וגם דגי הים יאספו. ואילו בדור המבול לא נגזרה גזרה על דגים שבים, שנאמר בספר בראשית פרק ז' פסוק כ"ב, מכל אשר בחרבה הכוונה ביבשה מתו, ולא דגים שבים. ואילו אחה, על איסור אשת איש אפילו דגים שבים התקלו. ומזה שגם הדגים ימותו מוכח, שהמכשול של איסור אשת איש חמור יותר מאבון דור המבול. ולכן דיין שאינו בקי בגיטין וקידושין וגורם מכשול של אשת איש, קשה לעולם יותר מדור המבול. וכותב הבן יהוידע שהחילוק בין דור המבול לעונש על מי שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין זה דווקא בדגים, משום שדגים כל חיותם במים רומזים לתלמידי חכמים שכל חיותם מהתורה נקראת מים. בעוון אילו שעושים עצמם כתלמידי חכמים לדון בגיטין וקידושין, לוקים הדגים שנמשלו בהם תלמידי חכמים. שואלת הגמרא, ואי מה שמה נאמר עד דוד לכולו, שרק מי שעובר על כל מה שנאמר בפסוק הוא קשה לעולם יותר מדור המבול, אבל דיינים שגורמים רק איסור אשת איש שאינם קשים לעולם יותר מדור המבול. ושיבה הגמרא, לא סל כדאי תך, אל תעלה כך על דעתך. דכתיב, נאמר בספר ירמיה פרק חף ג' פסוק י', כי מפני עלה אבלה הארץ. משמע שכמו ששבועת שקר בלבד היא סיבה לחורבן הארץ, כך כל אחת מהעבירות שעברו הייתה סיבה בפני עצמה שהארץ תחרב. שואלת הגמרא, ואי מה שמה נאמר שהאיסור עלה שבועת שקר לחוד היה סיבה שהארץ תחרב, ואנך לחודיון ושאר העבירות ביחד היו סיבה נוספת, אבל על איסור אשת איש בלבד לא נחרבה הארץ. משיבה הגמרא, מי כתיב ופרצו, וכי כתוב בפסוק ופרצו, שמשמע שהעונש הכתוב בפסוק הבא היה על כל העבירות ביחד? נאמר פרצו בלי וו החיבור, שזו עבירה בפני עצמה ועליה לחוד נאמר על כן תאבה לארץ. הנה מוכח שהיא קשה יותר מחטא דור המבול. מביאה הגמרא שמועה נוספת בשם רבסי. עד דוריית וי וכאמרי, לאחר מכן ישבו החכמים ואמרו שמועה נוספת בשם רבסי לגבי הדתנן, לגבי מה שנאמר במשנה במסכת קינים פרק ב' משנה ה'. מסכת קינים זו מסכת שמאגדת בתוכה את דיני היונים והתורים שמביאה אישה יולדת. והיא נקראת מסכת קינים על שם כן הציפור בלשון רבים. אם כן, נאמר שם במשנה, האישה יולדת שצריכה להביא בן יונה או תור לחטת וכבס לעולה, ולאו דווקא יולדת אלא כל מי שצריך להביא חטת ועולה כגון זב ומצורע, דינו כך, שאם הביא את החטאת ומת קודם שהביא את העולה, אין יורשיו חייבים להביא את עולתו. והטעם שהמשנה כתבה יולדת, זה משום שברישה של המשנה מדובר על יולדת. ואגב, הרישה כתוב גם בסיפה של המשנה, יולדת. אם כן, האישה שהביאה חטאתה ומתה, לא הספיקה להביא את העולה, יביאו היורשים שלה את עולתה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, והוא שפרישתה מחיים, דין זה שקופים את היורשים להביא את קורבן העולה לאחר מיתה, זה דווקא אם הפרישה את העולה כשהייתה בחיים. אבל אם לא הפרישתה מחיים, לא קופים את היורשים להביא את העולה לאחר מיתה. והחידוש במשנה הוא שאפשר להקריב עולה לאחר מיתה. אלמא כסבר, מבואר ששמואל סובר ששיעבוד עליו דאורייתא. מה שאמרו חכמים שנכסיו של אדם משועבדים לחובותיו, שאם מת גובה המלווה מיורשיו ומחר קרקע שהייתה לו בזמן שלווה ועכשיו אין לו לשלם, גובה המלווה את הקרקע הזו מהלקוחות שקנו אותה, זה אינו שיבוד מדאורייתא, שהנכסים משועבדים מדין ערב, כלומר שנכסיו ערבים למלווה, שאם לא יוכל המלווה לגבות ממנו ממון, יוכל לגבות מהנכסים. אנחנו לא אומרים שמלווה על פה ומלווה בשטר שווים שבשניהם הנכסים משועבדים, אלא רק במלווה בשטר שכתב במפורש בשטר שהנכסים השתעבדו הם משועבדים. אבל במלווה על פה אין הנכסים משועבדים, וגם לגבי קורבן אין נכסיו של המחויב קורבן משועבדים עבור הקורבן. ועל זה חלק ואמר רבסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבסי בשמו של רבי יוחנן, אף על גב דלא יפרישה מחיים את הקורבן עולה, אותה יולדת שהלכה לעולמה, קופים את היורשים להביא את העולה. אלמא כסבר, מבואר שרבי יוחנן סובר ששיעבוד אהבה דאורייתא, שיעבוד הוא מן התורה, והנכסים שירשו ממנה כבר היו משועבדים להביא את הקורבן עולה. והקצות חושן בסימן ריש צדי מוכיח מכאן שממונו של אדם משועבד לעשיית מצוות כמו לשאר חובותיו, ואף לגבי צדקה ממונו של אדם משועבד לתת צדקה. הנתיבות המשפט מחלק בין צדקה שביד בית דין לקופו לתת, כגון לפרנס קרובו או לקופה ותמחוי של העיר, ובין צדקה שהתחייב מעצמו שהיא כנדר והנכסים אינם משועבדים. ולפי זה אין להוכיח מקורבן שהיולדת מחויבת להביא, לבין צדקה שהתחייב בעצמו. מביאה הגמרא שכבר נחלקו במחלוקת הזו במקום אחר, ומבארת מדוע הוצרכו לחלוק בשני מקומות. שואלת הגמרא והפליגי באחד הזמנה, הלא כבר נחלקו שמואל ורבי יוחנן בדין הזה פעם אחת, דרב ושמואל דאמרי תרוויו, רב ושמואל אומרים שניהם במסכת בבא קמא דף קד עמוד ב, וזה מופיע גם במסכת בבא בתרא דף מ"ב עמוד א, וכן במסכת ערכין, במסכת כתובות ובמסכת בכורות, שם אומרים רב ושמואל, דאמרי תרוויו, אומרים שניהם, מלווה על פה שלווה ולא כתב שטר ומת או שאין לו להחזיר, אינה גובה מן היורשים באופן שמת ולא מן הלקוחות באופן שאין לו להחזיר, משום ששיעבודה לאו דאורייתא. ואף במלווה בשטר שיעבודה לאו דאורייתא, אלא שתקנו חכמים שיגבה מן היורשים ומן הלקוחות, כדי שלא תינול דלת בפני לובים. אנשים לא ירצו להלוות כסף אם הם יבינו שהכסף שלהם נמצא בסכנה, שהם לא יוכלו לגבות אותו. ואילו רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוויו, שניהם סוברים שאפילו מלווה על פה גובה בין מן היורשים ובין מן הלקוחות, וזאת משום ששיעבודה דאורייתא. אם כן, נשאלת השאלה מדוע צריכים לחלוק שוב באותו עניין פה לגבי קורבן יולדת. משיבה הגמרא צריכה, היו המוראים צריכים לחלוק שוב באותו עניין, זאת כיוון שהיה צד לומר שנחלקו רק לגבי קורבן או רק לגבי מלווה. דאית מרבה, אם הייתה מחלוקתם נאמרת רק במלווה, היינו אומרים שרק בהא, רק במלווה רגיל שחייב לחברו כסף, כאמר שמואל, שאינו גובה לא מן היורשים ולא מן הלקוחות, משום דלא מלווה הכתובה בתורה היא, שאינו חיוב שהתורה חייבה אותו, אלא הוא חייב את עצמו. אבל באח לגבי יולדת שהקורבן זה מלווה הכתובה בתורה, כלומר שהתורה חייבה אותה, אימא אולי נאמר ששמואל מודה להוא לרבי יוחנן ולריש לקיש שגובים מן היורשים. לכן צריך להשמיע לנו גם את המחלוקת לגבי יולדת, שגם שם חולק שמואל ואומר שזה לא שיעבודה דאורייתא. ויהיה שמואנן בעה, אם היו נחלקים רק לגבי יולדת, היינו אומרים שרק בעה, רק לגבי קורבן, כאמר רבי יוחנן שגובים מן היורשים, וזאת משום דמלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיה, חיוב שהתורה חייבה אותו, ולא שהוא חייב את עצמו, כגון קורבנות, הרי הוא כמלווה הכתובה בשטר שגובים אותה מן היורשים. אבל באח במלווה רגיל, אימא אולי נאמר שרבי יוחנן מודה לשמואל שאין גובים מן היורשים. מסכמת הגמרא ואומרת צריכה, משום כך הוצרכו המוראים לחלוק גם לגבי מלווה וגם לגבי קורבן. עכשיו רב פאפה מבאר מה נפסק להלכה, היא מלווה על פה גובה מן היורשים ומן הלקוחות. אמר רב פאפה והלכתה, להלכה נפסק שמלווה על פה גובה מן היורשים ואינו גובה מן הלקוחות. ומדובר באופן שהעבודה בחוב בשעת מיטה או שנידו ומת בנידויו, שאם לא כן בית דין טוענים ליתומים כל מה שאב היה יכול לטעון ולהכחיש את החוב. מבאר רב פאפה את טעם החילוק בין יורשים ללקוחות, גובה מן היורשים משום ששיעבודה דאורייתא, ואינה גובה מן הלקוחות משום דלית לקלה, במלווה על פה אין קול ולא מתפרסם את ההלוואה. ואף על פי ששיעבודה דאורייתא, תקנו חכמים שהלקוחות לא יפסידו, כיוון שאלו שקנו את הקרקע לא ידעו להיזהר כשקנו את הקרקע, והמלווה הוא זה שהפסיד את עצמו בזה שלא כתב שטר, כי אם היה כותב שטר היה יוצא קול על ההלוואה והלקוחות לא היו קונים את הקרקע. שואלים הראשונים, הרי במסכת בבא בתרא דף קע"ו עמוד א, אמר רב פאפה להפך, שמלווה על פה גובה מן היורשים כדי שלא תינול דלת בפני לובים, ומבואר שהטעם אינו משום שיעבודה דאורייתא אלא מתקנת חכמים. יש כמה תירוצים על הקושייה הזו. רבי גאון מתרץ שבבבא בתרא רב פאפה אינו פוסק ששיעבודה לאו דאורייתא, אלא כוונתו שאף למאן דאמר שיעבודה לאו דאורייתא, מלווה על פה גובה מן היורשים מדי רבנן כדי שלא תינול דלת בפני לובים. רבינו חננאל מתרץ שבגמרא כאן רב פאפה מדבר רק על מלווה הכתובה בתורה שבה שיעבודה דאורייתא, אבל במסכת בבא בתרא מדבר רב פאפה על מלווה על פה שרגיל שילווה מעות בלא שטר. עריף מתרץ שרב פאפה במסכת בבא בתרא אמר שכיוון שיש טעם שמלווה על פה יגבה מן היורשים כדי שלא תינול דלת בפני לובים, העמידו חכמים את הדין דאורייתא שמלווה על פה גובה מי היורשים. אומרת הגמרא במרכז דף י"ג עמוד ב', שנינו במשנה שפתחה את מסכת קידושין בדף ב' עמוד א', וקונה את עצמה בגט ובמיטת הבעל. דנה הגמרא מה המקור שאישה קונה עצמה במיטת הבעל. שואלת הגמרא בישלה, מה המקור שאישה יוצאת בגט, דכתיב, ספר דברים פרק כ"ד פסוקים א' ב', וכתב לספר כריתות ונתן בידה, ושילחה מביתו, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. אל המיטת הבעל מנהלן, מניין לנו שהאישה קונה את עצמה במיטת הבעל, ולא נשאר עליה איסור אשת איש. משיבה הגמרא סברה הוא שהאישה קונה עצמה במיטת הבעל, כיוון שהוא הבעל השרה לכל העולם כשהיה חי. והוא שרתה, מתירה לכל העולם במיטתו. שהרי הטעם שהייתה אסורה לכל העולם זה מפני שאתה קשורה בו, ואחרי שמת אינה קשורה בו, וממילא מותרת. דוחה הגמרא ואומרת שאין לומר את הסברה הזו, והעריות דאסר לו ולא שרי לו. שהרי על ידי הקידושין נאסרת האישה באיסור ערווה לקרובי הבעל, כגון לבן שלו משום אשת אביו, וכגון לאביו משום קלתו ולבן אחיו משום אשת אחי אביו, ואף לאחר מיטת הבעל נשארים האיסורים האלו. גם מבואר במסכת סנהדרין דף נ"ד עמוד א', הנה מוכח שלא אומרים את הסברה שכיוון שהוא אסר אותה, היא נהיית מותרת על ידי מיטתו. אלא מביאה הגמרא מקור אחר שאישה קונה עצמה במיטת הבעל מדאמר רחמנא, מזה שהתורה אומרת שיבמה שאין לה בנים אסורה, אישה שבעלה מת בלא בנים והיא צריכה להתייבם לאחיו אסורה לכל העולם עד שתחלוץ, כנאמר בספר דברים פרק כ"ה פסוק ה' לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. המוכח שאישה שיש לה בנים מותרת לכל העולם על ידי מיטת בעלה. דוחה הגמרא ואומרת שאין להוכיח מיבמה, ודיל מה שם הכוונת התורה אינה שאם יש לה בנים היא מותרת לכל העולם, אלא שאישה שבעלה מת ואין לה בנים אסורה לאלמה, אסורה לכל העולם ושריה ומותרת ליבם. ואישה שיש לה בנים אסורה ליבם ולכולי אלמנמי וגם לכל העולם היא אסורה. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא מקור אחר שאישה קונה עצמה במיטת הבעל, אלא מדאמר רחמנא, מזה שהתורה אומרת שאלמנה לכהן גדול אסורה. המוכח שלכהן לדיות שריה שהיא מותרת. הנה מבואר שאלמנה מותרת לכל העולם. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת ודילמה שמה לכהן גדול אלמנה אסורה באיסור לב, ולכולי אלמה לכל העולם אלמנה אסורה רק באיסור עשה, שנאמר ושילחה מביתו ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, משמע שרק על ידי גירושין אשת איש יכולה להינשא לאחר, אבל על ידי מיטת הבעל לא. שואלת הגמרא, כיוון שאנחנו אומרים שאיסור אשת איש פקע במיטת הבעל, אי עשה מה יביד את האיסור עשה זה, מה הוא עושה? שהרי ממה נפשך? היא דעני המיטת הבעל, אם מיטת הבעל הועילה לה שהיא אינה אשת איש, תשתרי, תהיה מותרת לגמרי. היא דלועני המיטת הבעל, ואם לא הועילה לה מיטת הבעל להתירה, תוקמה במילתא קמייתא, נעמידה לאיסור הראשון של אשת איש, ולא צריך לכתוב לב מיוחד של אלמנה לכהן גדול. משיבה הגמרא ואומרת, למה לא? וכי לא דבר הגון הוא לומר שמיטת הבעל אפקיתה, הוציאה את האישה ממיטה, ממיטת בית דין, והוקימתה על עשה? והעמידה אותה רק באיסור עשה להינשא לאחר, מידה דעה והפסולי המוקדשים, כמו שמצינו לגבי פסולי המוקדשים. מה זה פסולי המוקדשים? קודשים שנפסלו למזבח, ומועלים בהם כבשאר קודשים, ואסור לאוכלם. כנאמר בספר דברים פרק י' פסוק ג' לא תאכל כל תועבה. כותב הרמב״ם בהלכות פסולי המוקדשים פרק חי, הלכה ד', שמפי השמועה למדו שפסוק זה מדבר על פסולי המוקדשים ואסורים בגיזה ועבודה ככל קודשים. כנאמר לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך. יש מצוות עשה לפדות פסולי המוקדשים, שנאמר רק בכל אהבת נפשך תסבח ואכלת בשר. כותב הרמב״ם בלכות איסורי מזבח פרק א' הלכה י', שמפי השמועה למדו שפסוק זה מדבר בפסולי המוקדשים שיש מצווה לפדותם, ואחרי שנפדו אין בהם איסור מעילה שהרי יצאו לחולין. אז אם כן, לגבי פסולי המוקדשים אנחנו מוצאים דמעיקר ההתבעו שקודם שנפדו יש בהם איסור מעילה שאסור ליהנות מהם, וגם אסיר הם גם אסורים בגיזה ועבודה. פרקינו, לאחר שנפדו, מעילה להתבעו, אין בהם איסור מעילה ומותרים באכילה לכל אדם, אבל בגיזה ועבודה אסירי, הם נשארים אסורים. כמו כן אומר גם באשת איש. בחיי הבעל יש איסור לב וקרת, ואחרי מיטת הבעל, אף שאין לב וקרת, יש איסור עשה, ואין להוכיח מאיסור אלמנה לכהן גדול שאישה קונה עצמה במיטת הבעל. מכוח הקושייה הזו, מביאה הגמרא מקור אחר שאישה קונה עצמה במיטת הבעל. אלא מדאמר קרא מזה שכתוב בפסוק לגבי היוצאים למלחמה שהכהן אומר להם את האמור בספר דברים פרק כ' פסוק ז', ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. מבואר שאחרי מיטת הבעל האישה מותרת לכל העולם. מה תקיף לה רב שישה בריידר אבידי? מה כשרב שישה בריידר אבידי על הלימוד הזה? אימה, אפשר לומר שמן אחר, מי זה האחר שכתוב בפסוק יבם? אחיו של הבעל, שאם יבוט הבעל במלחמה בלא בנים, אחיו ייבם את אשתו, ואם כן אין להוכיח שאחרי מיטת הבעל האישה מותרת לכל העולם. מיישב רב אשי את קושיית רב שישה ומביא לימוד אחר, שאישה קונה את עצמה במיטת הבעל. אמר רב אשי, שתי תשובות בדבר. חדה, תשובה אחת, די יבם לא יקרי אחר, יבם לא נקרא אחר. וממילא, אין לפרש את הפסוק ואיש אחר ייקחנה לגבי היבם. ועוד שיש ללמוד שאישה קונה עצמה במיטת הבעל, דכתיב בספר דברים פרק כ"ד פסוק ג', וסנה האיש האחרון וכתב לספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו, או כי ימות האיש האחרון. והתקש, הקיש הפסוק, ישבה כתוב, מיטה לגירושין. מה גירושין שריה? וגומרת, מתירים את האישה להינשא, ואין לב, וגומרים את ההיתר לגמרי, שאין אפילו איסור עשה, אף מיתה שריה וגומרת, גם מתירה את האישה להינשא, ואין לה וגומרת את היתר לגמרי, שאין אפילו איסור עשה. ומוסיף רשי, שאין ללמוד ממשמעות הפסוק שכתוב אחר כך, לא יוכל בעלה הראשון אשר, שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה, אם כן משמע שלאדם אחר היא מותרת, אחרי מיתת בעלה, משום שאפשר לדחות את הלימוד הזה, כמו שדחתה הגמרא את הלימוד מכהן גדול, ולומר שלבעל יש איסור לה, ולכל העולם יש איסור עשה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שפתחה את המסכת, והיבמה נקנית בביה. שואלת הגמרא, בביה מנהלן, מניין לנו שיבמה נקנית בביה ולא בכסף ובשטר, ככל אישה? משיבה הגמרא, דין זה נלמד ממה שאמר קרא בפסוק, בספר דברים, פרק חפי פסוק ה', יבמה יבוא עליה ולקחה, לא לאישה. כלומר, שביה היא הדרך שהיבם לוקח אותה. ומבאר הפני יהושע שמפשטות הפסוק לא משמע כלל שנקנית על ידי הביה, אלא רק שיש מצווה לבוא עליה פעם אחת, אבל מזה שכתוב יבמה יבוא עליה ולקחה לו, משמע שבביה זו קנה אותה כאשתו לכל דבר. שואלת הגמרא, ואימא שמה נאמר שמדויק מהפסוק שיבמה לכולה מילתה כאישה, בכל דבר היא כאישה ונקנית גם בכסף ושטר, שהרי כתוב ולקחה לו לאישה, משיבה הגמרא, לא סל כדאי, תאכלת עליה על דעתך לומר כך, משום דתניה, שנינו בברייתא, יכול יהיו כסף ושטר גומרים בם ביבמה, כדי איך שהביה גומרת בה, תלמוד לומר, נאמר בפסוק, ואיבמה. דהיינו, לשון ביה, שהרי עיקר האיבום, זה ודאי הביה כדי להקים לאחיו שם. ומזה שכתוב בפסוק פעמיים לשון ביה, משמע שדווקא ביה גומרת בה, ואין כסף ושטר גומרים בה. שואלת הגמרא, ואימה, שמה נאמר, כדברי רבי יוסי ורבי חנינה במסכת יבמות דף ח עמוד ב', מהי ואיבמה דבעל כורחה מייבם, שלומדים מהמילה ואיבמה, שאם יבם בעל היבמה בעל כורחה קנה אותה והיא כאשתו לכל דבר. משיבה הגמרא שאפשר ללמוד מהמילה ואיבמה גם שנקנית דווקא בביה וגם שנקנית בעל כורחה. שאם כן, שלומדים רק שנקנית דווקא בביה, לאם הקרא היה צריך להיות כתוב בפסוק ואיבם, מהי ואיבמה, מדוע כתוב ואיבמה יחד עם ה', אלא כדי ללמד שנקנית בעל כורחה, כמבואר במסכת יבמות אף נ"ד עמוד א', אלא שם את מיני תרתי, לומדים מהמילה ואיבמה את שני הדינים. גם שבעל כורחה מייבם, וגם שביה גומרת בה ואין כסף ושטר גומרים בה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בדף ב' עמוד א', המשנה שפתחה את מסכת קידושין, שהיבמה נקנית בביה, וקונה את עצמה בחליצה ובמיטת הבעל. מבררת הגמרא את מקור הדין שחליצה מתירה את היבמה לכל העולם. שואלת הגמרא, מניין לנו שעל ידי חליצה יבמה מותרת להינשא לכל העולם? שם החליצה היא מצווה שהתורה הטילה על היבם, אבל היבמה אינה נהיית מותרת על ידה. משיבה הגמרא שלומדים את הדין הזה דכתיב ספר דברים פרק חפי פסוק יוד, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. דורשים את המילים בישראל בית חלוץ, שמשמע שבישראל ראויה להביא לבית משעה שחלצה. כלומר, שכיוון שחלץ בנעל, הותרה להינשא לכל ישראל. וזה כאין סירוס הפסוק, שלא קוראים אותו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, אלא ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. שואלת הגמרא, וכי היי הפסוק הזה שנאמר בו ישראל לאח יהודיתא? זה מה שזה בא ללמד? את הדין הזה שחלוצה מותרת להינשא? הרי האם היא באה אלי ונצרח לחדתני למה ששנה רב שמואל בר יהודה, שדורשים ממה שנאמר בישראל שרק בבית דין של ישראל יכולה לקבל חליצה, ולא בבית דין של גירים? איך אנחנו דורשים מהמילה בישראל שחלוצה מותרת להינשא? משיבה הגמרא, תרי בישראל כתיבי, המילה בישראל כתובה פעמיים, פעם אחת בפסוק זה, ופעם נוספת בפסוק בספר דברים פרק חפי פסוק ז', להקים לאחיו שם בישראל. ודורשים מפסוק אחד שחלוצה מותרת להינשא, מפסוק שני שרק בבית דין של ישראל יכולה לקבל חליצה, ולא בבית דין של גירים. שואלת הגמרא, והקטי מבאי אלי, עדיין צריכים את הפסוק בישראל לחד אתניה, כמו ששנינו בברייתא, מסכת יבמות דף קופה ועמוד ב'. אמר רבי יהודה, פעם אחת היינו יושבים לפני רבי טרפון, ובאתה יבמה לחלוץ, באה יבמה לחלוץ, ואמר לנו רבי טרפון, ענו כולכם ואמרו, חלוץ הנעל, חלוץ הנעל. ובדין הזה נחלקו חכמים ורבי יהודה שם במסכת יבמות, דעת חכמים שרק הדיינים צריכים לומר חלוץ הנעל, דעת רבי יהודה שאף כל העומדים שם צריכים לומר חלוץ הנעל. הבינה הגמרא שרבי טרפון למד את הדין הזה מהמילה בישראל, שמשמע שכל הנמצאים בשעת החליצה צריכים לומר חלוץ הנעל. משיבה הגמרא, הוא דין זה שהנמצאים בשעת החליצה צריכים לומר חלוץ הנעל? אינו נלמד מהמילה בישראל, אלא מהמילים ונקרא שמו נפקה. משם זה נלמד, שאם רק הדיינים היו צריכים לומר חלוץ הנעל, היה צריך להיות כתוב וקראו שמו, ולא ונקרא שמו. כנאמר בפסוק לפני כן, וקראו לו זקני עירו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את מסכת קידושין, שהיבמה נקנית בביה וקונה את עצמה בחליצה ובמיטת היבם. מבררת הגמרא את מקור הדין שמיטת היבם מתירה את היבמה לכל העולם. שואלת הגמרא מנהלן, מניין לנו שעל ידי מיטת היבם היבמה מותרת להינשא לכל אדם? בשבעה הגמרא לומדים קל וחומר מאשת איש. ומה אשת איש היא בחנק שדינה חמור, שאם זינתה עונשה הוא חנק, ככתוב בספר ויקרא פרק כ' פסוק י', ואיש אשר ינף את אשת איש, אשר ינף את אשת רעהו מות יומת הנואף והנואפת. ובמסכת סנהדרין מבואר בדף נ"ב עמוד ב', שכל מיטה אמורה בתורה סתם, בלא פירוט איזו מיטה, אינה אלא בחנק. אז אם כן, מה אשת איש היא בחנק? ואף על פי כן מיטת הבעל מתירתה להינשא לכל העולם, יבמה שהיא בלב, יבמה שדינה קל יותר, שהיא סורה לאחרים, הוא רק בלב, כנאמר בספר דברים פרק חפי פסוק ה', לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, זאת אומרת שהיא הולכת ומתחתנת ללא ייבום וחליצה, אם אדם מן השוק היא עוברת על לב, לא כל שכן שתהיה מותרת לשוק על ידי מיטת היבם? פורכת הגמרא את הקל וחומר ואומרת, מה לאשת איש שכן יש בה כולה יותר מיבמה? שהרי אשת איש יוצא בגט? תאמר בזאת, תאמר לגבי יבמה שיש בה חומרה, שינה יוצא בגט. אם כן, אין ללמוד יבמה בקל וחומר מאשת איש. דוחה הגמרא את הפרחה ואומרת שיבמה אינה חמורה יותר מאשת איש. זאת כיוון שכמו שאשת איש יוצאת בגט, הנמי יבמה יוצא בחליצה. חליצה היא במקום גט, ואם כן שוב אפשר ללמוד יבמה בקל וחומר מאשת איש, שעל ידי מיטת היבם היא תהיה מותרת לשוק. פורכת הגמרא את הקל וחומר באופן אחר ואומרת, אלא מה לאשת איש שיש בה סברה שתהיה מותרת על ידי מיטת הבעל, שכן אוסרה מתירה. בעלה הוא האוסר אותה, ולכן מסתבר שבמיטתו היא נהיית מותרת, אבל ביבמה שהאוסר אותה הוא הבעל, אין סברה לומר שמיטת היבם תתיר אותה. דוחה הגמרא את הפרחה הזו ואומרת, אמר רבשי, הנמי, גם ביבמה יש סברה לומר שתהיה מותרת על ידי מיטת היבם. זאת כיוון שהאוסרה הוא המתירה, כלומר, היבם אוסרה, שהרי אם היבם לא היה, לא היה אחלה נפטר, הייתה היבמה מותרת על ידי מיטת בעלה, ולכן היבם שר אילה. היבם מתיר אותה על ידי מיטתו, ואם כן שוב אפשר ללמוד יבמה בקל וחומר מאשת איש, שמיטת היבם מתירה את היבמה להינשא לכל העולם. דנה הגמרא אם אשת איש נהיית מותרת לכל העולם על ידי חליצה. שואלת הגמרא ותאה אשת איש יוצאה מרשות בעלה ומותרת לכל העולם בחליצה, ולדרוש את זה בקל וחומר. ומה יבמה שדינה חמור שהרי אינה יוצא בגט, אף על פי כן יוצאה בחליצה, זו אשת איש שדינה קל שהרי יוצא בגט, אינו דין שיוצא שתייצא בחליצה? שיבה הגמרא שיש דרשה שאשת איש יוצאת מרשות בעלה דווקא בגט. אמר קרא, כתוב בפסוק בספר דברים פרק חבדל את פסוק א', כי ייקח איש אישה וגומר, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה ושילחה מביתו. דורשים ממה שהתורה שמחה את המילה ספר למילה קריטות, שרק ספר דהיינו גט קורתה מהבעל ואין דבר אחר קורתה מהבעל. אבל על ידי מיטת הבעל, אישה מותרת, ולא דורשים שספר קורתה ואין דבר אחר קורתה, משום שדרשה זו היא רק לגבי יציאות שבידי האדם שהבעל עושה לאישה, או האישה עושה לבעל, אבל במיטה מן השמיים, יקנו את האישה לעצמה. דנה הגמרא אם יבמה נהיית מותרת לכל העולם על ידי גט. שואלת הגמרא ותהי יבמה יוצאת מרשות היבם ומותרת לכל העולם בגט, ונדרוש את זה מקל וחומר. ומה אשת איש שדינה חמור שהרי אינה יוצא בחליצה, כמו שנתבהר לאל שרק ספר קורתה ואין דבר אחר קורתה, ואף על פי כן יוצא בגט, זו היבמה שיוצא בחליצה אינו דין שיוצא שתייצא בגט? משיבה הגמרא שיש דרשה שיבמה יוצאת דווקא בחליצה. אמר קרא, כתוב בפסוק בספר דברים פרק חפי פסוק ת', ונקשה יבמתו אלה וגומר, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. מהמילה ככה, זה עיכובה, זה בא לעקב שדווקא בחליצה יבמה יוצאת, אבל לא בגט. ואין לומר שהמילה ככה בא לעקב שיבמה אינה יוצא במיטת היבם, אבל בגט היא יוצאת. אי אפשר לומר זאת, משום שמסתבר שהמיעוט הוא רק על היציאות שבידי אדם, כגון גט, שהוא בידי אדם כחליצה. אבל ביציאה שבידי שמיים ולא בידי אדם לא בא הפסוק למעט. שואלת הגמרא וכל איך דאיקא עיכובא, וכי בכל מקום שיש מיעוט לעכב לא דרשי קל וחומר, לא דורשים קל וחומר? ואב הרי לגבי יום הכיפורים, הכהן הגדול ביום הכיפורים צריך להביא שני סעירים ולהטיל עליהם גורל, סעיר אחד הולך לחטאת וסעיר השני משתלח לעזאזל, כאמור בספר ויקרא פרק ט"ז פסוקים ז' עד י', שם מצאנו שיש מיעוט לעכב, ואף על פי כן משמע שאפשר לדרוש קל וחומר. דכתיב, נאמר שם בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ח', ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. וכתוב גם חוקה שנאמר והייתה לכם לחוקת עולם. כל מקום שנאמר חוקה, הכוונה היא לעכב, כמבואר במסכת זבחים דף מ' עמוד א'. ותעניין, אמר בברייתא, על הפסוק ועשה הוא חטאת, שלומדים ממנו שרק הגורל עושה את השעיר לחטאת, ואין השם עושה. קריאת שם חטאת על השעיר בלא גורל, אינה עושה את השעיר לחטאת. ואם קרא שם חטאת על השעיר, צריך להפיל גורלות. ואם השעיר השני עלה בגורל לחטאת, השתלח השעיר הזה להזזל, גם אחרי שכבר קרא עליו שם חטאת. והטעם שצריך ללמוד את הדין הזה מפסוק, זה מפני שהייתי יכול לומר ועל הודינו. אפשר ללמוד בקל וחומר, שקריאת השם חטאת מקדשת את השעיר. איך? ומה במקום לגבי כינין? שתי תורים או שני בני עונה, שהעובר על שבועתו, או האוכל קודשים בתומה, בשוגג צריך להביא אחד לחטאת ואחד לעולה, שלא קידש הגורל, שאם עשה גורל איזה לחטאת ואיזה לעולה, איזה תור ילך לחטאת ואיזה לעולה, לא חל הגורל ויכול לשן אותם, ואף על פי כן קידש השם, אם בשעה שקנה אותם קרא עליהם שם חטאת על אחד מהם, ועל השני שם עולה, חל האמירה שלו, ואם שינה והקריב את החטאת לעולה או את העולה לחטאת, הקורבן פסול, כמו שמבואר במסכת יום הדף ממא א' עמוד א', מקום שקידש הגורל ביום הכיפורים, שמי שקובע איזה שעיר ילך לאן, זה על ידי גורל, והוא עשה גורל איזה לחטאת ואיזה לעולה חל הגורל, אינו דין שיקדש השם, ודאי שאם קרא שם חטאת ועולה על השעירים, הוא לא יכול לשנותה מחטאת לעולה ומעולה לחטאת. תלמוד לומר לך חזרה התורה וכתבה מיעוט נוסף ועשה הוא חטאת? ללמדנו, שרק הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת. דייק את הגמרא ותאמה, מבואר שהטעם שלא דורשים קל וחומר שקריאת שם תקדש את השעיר, זה משום דמעה תקרא, שיש מיעוט בפסוק במפורש ועשה הוא חטאת. עליו אחי, אם לא היה את המיעוט המיוחד הזה, לולי זה, דרשינן, היינו דורשים קל וחומר, שאף על גב דכתיב בי, למרות שנאמר חוקה, שזה תמיד מיעוט לעכב, בכל זאת הייתי לומד את הקל וחומר, ואם כן גן ביבמה, אף על פי שכתוב ככה שזה מיעוט לעכב, אפשר ללמוד קל וחומר מאשת איש, שיבמה תיצא בגט. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא דרשה אחרת שיבמה אינה מותרת על ידי גט. אמר קרא נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', כי ייקח איש אישה וכתב לספר כריתות, דורשים שדווקא לה, כלומר לאשת איש רגילה, כותב הבעל גט, והיא מותרת על ידי זה לכל העולם, ולא ליבמה, אבל יבמה אינה מותרת על ידי גט לכל העולם. שואלת הגמרא, ואימא, אפשר לומר שלומדים מהמילה לה, שצריך לכתוב את הגט לשמה של האישה, ולא לשם אישה אחרת? כדעת רבי אלעזר במסכת גיטין דף חבב עמוד א', משיבה הגמרא, תרי לה, כתיבי. כתוב בתורה פעמיים את המילה לה, לגבי גט. פעם אחת כתוב בפסוק הזה, פעם נוספת, הוא שנאה איש האחרון וכתב לה ספר קריטות. ואפשר ללמוד את שתי הדרשות, גם שיבמה אינה מותרת על ידי גט, וגם שצריך לכתוב את הגט לשמה. שואלת הגמרא, והקטי מבא אלה, עדיין צריכים את שני הפסוקים לדרשות אחרות, חד לה לשמה, ואידך לה ולא לה ולחברתה. מפסוק אחד לומדים שצריך לכתוב את הגט לשמה, מהפסוק השני לומדים שאדם שיש לו שתי נשים ששמותיהן שווים, אינו יכול לגרש אותם בגט אחד ולכתוב פלוני מגרש פלונית ופלונית נשב, אלא צריך לכתוב לכל אחת גט בפני עצמה. ואם כן, אי אפשר לדרוש מהמילה לה שיבמה אינה מותרת על ידי גט. אלא מביאה הגמרא דרשה אחרת שיבמה אינה מותרת על ידי גט. יש ללמוד ממה שאמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק חפי פסוק יוד, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. המילה נעל היא מיותרת, כיוון שיכלה התורה לכתוב רק ונקרא שמו בישראל בית החלוץ. ודורשים שדווקא על ידי חליצת נעל אין, אז מותרת היבמה לכל העולם. אבל על ידי מידי אחרינה, על ידי דבר אחר, כלומר גט, לא, אינה מותרת היבמה לכל העולם. שואלת הגמרא, והאי וכי האיתור של המילה נעל לאחי ודעתה, זה בא ללמד שדווקא על ידי חליצת נעל יבמה מותרת ולא על ידי דבר אחר? הלא, האי מבא אלה את הפסוק הזה צריכים לחד את העניין למה ששנינו בברית על הפסוק בספר דברים פרק חפי פסוק ת' ונקשה יבמתו וגומר וחלצה נעלו מעל רגלו. משמע בפסוק שאין לי אלא בנעלו, שרק אם יחלצה את נעלו של היבם, נעלו הפרטית של היבם, חלה החליצה. ומבאר את הברייתא, האם חלצה בנעל של כל אדם אחר מלבד היבם, מנעלי מנעין לנו שהחליצה חלה? תלמוד לומר, לכך כתוב בתורה פעמיים נעל נעל, וריבה כתוב שאף בנעל של אדם אחר חלה החליצה. ואכן להלכה נפסק בטור ובשולחן ערוך אבן העזר סימן קוף סמך ת', שלכתחילה יש לתת את מנעל החליצה במתנה ליבם. שואלת הברייתא, אם כן שאף בנעל של אדם אחר חלה החליצה, מה תלמוד לומר נעלו? למה נאמר נעלו שמשמע שרק בנעל של היבם חלה החליצה? משיבה הברייתא, שדורשים שרק אם חלצה בנעלו הראוי לו, שהיא במידתו של היבם, חלה החליצה. פרט לגדול שאין יכול להלך בו. לנעל גדולה שאדם אינו יכול ללכת עמה, אם חלצה בנעל שכזו לא חלה חליצה, ופרט לקטן שאין חופה את רוב רגלו. נעל קטנה שלא מכסה את רוב רגלו של היוון שאם חלצה בה לא חלה החליצה. ופרט למסולים, יש עוד גרסה סנדל המסולס, הכוונה לנעל שנפחתה, שאין לו עקב, שאם חלצה בה לא חלה החליצה. אם כן מבואר שדורשים מהמילה נעל, שאף בנעל של אדם אחר חלה החליצה, ואי אפשר לדרוש שדווקא על ידי חליצת נעל היבמה, מותרת ולא על ידי דבר אחר. משיבה הגמרא ואומרת, אם כן שדורשים מהפסוק רק שאפשר לחלוץ בנעל של אדם אחר, נכתוב קרא נעל, היה צריך לכתוב בפסוק נעל, מהי הנעל, למה יש את ה' הידיעה לפני המילה נעל, שם את מן היתרתי, אפשר ללמוד את שתי הדרשות, גם שחליצה חלה בנעל של אדם אחר, וגם שיבמה מותרת לשוק להינשא לכל העולם, רק על ידי חליצת נעל, ולא על ידי גט. וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף י' עמוד ב'. לאחר שהתבהר במשנה הקודמת מהם דרכי קניית אישה וכיצד היא יוצאת מרשות בעלה, ממשיך התנא ומבאר דרכי קניינים נוספים, והתחיל בקנייני עבד עברי. בתורה מפורשת יותר מאפשרות אחת לגבי עבד עברי, בעצם ארבע אפשרויות. א', גנב שאין לו לשלם ובית דין מוכרים אותו כדי לגבות את הגניבה, ב', מוכר עצמו לישראל, ג', מוכר עצמו לנוכרי, ד', עמה העברייה. המשנה כאן שלפנינו אינה עוסקת בנמכר לנוכרי, שכן הוא אינו נקנה בשטר אלא בכסף בלבד, כפי שכותבים התוספות בדיבור המתחיל, או איל. אם כן אומרת המשנה, עבד עברי נקנה לאדון בכסף ובשטר, וקונה את עצמו מרשות האדון לצאת לחירות בשנים לאחר שעברו שש שנים ממכירתו, וביובל, אם חל יובל בתוך השש שנים, ובגירעון כסף, פודה את עצמו בכסף ומנקה מהכסף ששולם עבורו את שכר הזמן שכבר עבד לפי חשבון, והשאר הוא מחזיר לאדון. וכגון מסביר רשי שנמכר העבד בשש שמנים ועבד את אדונו ארבע שנים, מאחר והיה עתיד לצאת בסוף שש שנים, נמצא שקנה האדון עבודת כל שנה במנה. לפיכך מנקה האדון ארבע מנים עבור השנים שעבד, ומשאיר בידו שני מנים, ויוצא לחירות. יתרה עליו אמה העברייה בת ישראל שנמכרה לשפחה, שמלבד שנקנית וקונה את עצמה בכל הקניינים שנאמרו בעבד עברי, אף קונה את עצמה בסימנים, בסימני נערות, שמביאה שתי שערות ונעשית נערה, היא יוצאת לחירות. הנרצה אומרת המשנה, עבד שאינו רוצה לצאת לחירות בסוף שש שנים, שדינו להירצה באוזנו ולהמשיך לעבוד את אדונו, נקנה לאדונו ברצייה זו וקונה את עצמו לצאת לחירות ביובל כשתגיע שנת היובל, ובמיתת האדון, או אם מת האדון לפני שנת היובל, יוצא לחירות ואינו צריך לעבוד את יורשיו. ובמשנה לקמן בדף י' ז' עמוד ב' מבואר שבמיתת האדון יוצא הנרצה לחירות ואינו עובד אפילו את הבן, שלא כמו עבד הנמכר בתחילתו, שאף על פי שהוא אינו עובד את יורשי האדון, מכל מקום עובד הוא את הבן. זוהי המשנה שלנו, בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא את המקור בתורה לכך שעבד עברי נקנה בקניינים אלו. שנינו במשנה עבד עברי נקנה בכסף, ושואלת הגמרא מניין אנו לומדים את המקור לכך. משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי עבד עברי שנמכר לנוכרי ובא לפדות את עצמו. ספר ויקרא פרק חפי פסוק נון א', אם עוד רבות בשנים לפיין ישיב גאולתו מכסף מקנתו, אם נשארו שנים רבות עד היובל, כך ישיב העבד לאדונו מן הכסף שבו הוא נקנה כדי לגאול את עצמו. מלמד נמצאינו למידים שעבד נקנה בכסף. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אשכחן, בפסוק הזה אנחנו מוצאים אכן שקניין כסף מועיל בעבד עברי הנמכר לעובד כוכבים. אולם ייתכן שרק נוכרי קונה עבד בכסף, הועיל בכל קניינו בכסף. אין קניינו של נוכרי במטלטלין, אלא בכסף. והגמרא במסכת בכורות דף י"ג עמוד א' מבואר שקניין הנוכרי מישראל במטלטלין וכן ישראל מנוכרי, אינו כקניין של ישראל מישראל. שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק י"ד, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, הרי שהממכר והקניין של ישראל, דהיינו עמיתך, איננו כשל נוכרי. ולכן מאחר שקניין של ישראל במטלטלין ובמשיכה, כפי שמשמע בפסוק, מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד, קניינו של נוכרי הוא בכסף. לפיכך, אף עבד הוא קונה בכסף. לסברת הגמרא כעת, עבד עברי הנמכר לנוכרי בכסף, לא נלמד מהפסוק מכסף מקנתו, לפי שהוא כשר מטלטלין הנקנים לנוכרי בכסף, ואילו הפסוק מכסף מקנתו, נאמר לדרשה אחרת. אבל עבד עברי הנמכר לישראל שקניינו של ישראל במטלטלין זה במשיכה ולא בכסף, מנהלן שאף הוא נקנה בכסף. ויהיה הגמרא מקור אחר לכך שעבד עברי נקנה בכסף. אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי אמה העברייה רוצה לפדות את עצמה, ספר שמות פרק כ"א פסוק ה', אם ראה בעיני אדוני אשר לא יעדה ואפדה, לא נאמר ונפדת, אלא נאמר ואפדה, שאז הייתה המשמעות שהאמה פודה את עצמה, אלא נאמר ואפדה, שהמשמעות היא שאף האדון צריך לסייע לה להיפדות, לפיכך מלמד שמגרעת פדיונה ויוצאה. שהאמה מנקה מכסף מקנתה את שכר הזמן שכבר עבדה לפי חשבון, והשאר היא מחזירה לאדון ויוצאת לחירות. וכגון, אם נמכרה בשישה מנים ועבדה את האדון ארבע שנים, מאחר והייתה עתידה לצאת בסוף שש שנים, נמצא שקנה האדון את עבודתה בכל שנה במנה. לפיכך, אם מנקה מהכסף ששילם האדון עבורה ארבעה מנים ומשלמת לו עבור פדיונה שני מנים בלבד. והסיוע של האדון בפדיונה מתבטא בכך שאף על פי ששווה יותר בשעת יציאתה ממנו, או שגדלה בינתיים ובכוחה לעשות יותר מלאכות, מכל מקום מגרע מפדיונה כל שנה לפי חשבון כסף מקנתה, ולא לפי שוויה עכשיו. או בכך שלא יאמר האדון שמאחר ומעותיו היו בתהילות אצלו, תוסיף לו רווח עליהם. מדין זה אנו למדים, שמה עברייה והוא הדין עבד עברי נקנים לאדון בכסף, כי אם אינה נקנית בכסף ממה יש לגרע. בקשה הגמרא גם על המקור הזה, אשכחן אמה העברייה. מפסוק זה, אין לנו ללמוד אלא שאמה העברייה נקנית בכסף, ומסתבר לומר שיועיל בקניין כסף, אויל ומקצ'ה בכסף, מקניה בכסף. מאחר והיא מתקדשת בכסף, לכן היא אף נקנית בכסף. אבל עבד עברי שלא מצאנו שמועיל בו קניין כסף במקום אחר מנהלן שאף הוא נקנה בכסף. מדרצת הגמרא אמר קרא נאמר בפסוק במקום אחר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ב, כי אם אחר לך אחיך העברי או העברייה ועבדך שש שנים, מקיש משווה עברי לעברייה. בפסוק הזה התורה משווה את דינו של עבד עברי לאמה העברייה, ולפיכך כשם שאמה נקנית בכסף, אף עבד עברי נקנה בכסף. מוסיפה הגמרא ומקשה, אשכחן מחרו בידין. מההיקש הזה אין לנו ללמוד שמועיל קניין כסף אלא בעבד שמחרו בידין. שהרי הפסוק עוסק בו, שכן נאמר שם כי אם אחר שמשמעו מכירה על ידי אחרים, מכירה על ידי בידין. ומסתבר לומר שרק בו יועיל קניין כסף לחוד, הועיל ונמכר בעל כורחו, מאחר וקל למוכרו, שהרי הוא נמכר על ידי בידין אפילו בעל כורחו. אולם מוכר עצמו מרצונו לעבד מנהלן שאף הוא נקנה בכסף בלבד ואינו צריך לעשות גם קניין חזקה. את הרצת הגמרא יליף שכיר שכיר. מוכר עצמו נלמד מעבד שמחרו בידין בגזירה שווה במילה שכיר שנאמרה בשניהם. במחרו בידין נאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק חי, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. ובמוכר עצמו נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק למתת, וכי ימוך אחיך וגומר, כשכיר כתושב יהיה עמך. כשם שעבד שמחרו בידין נקנה בכסף כפי שנלמד מההיקש לאמה העברייה, אף מוכר עצמו נקנה בכסף. ממשיכה הגמרא ומקשה, הניחא התירוץ הזה יהיה נוח למאן דיאליף שכיר שכיר, למי שאכן לומד את הגזרה שווה כפי שעכשיו אמרנו שכיר שכיר, אלא למאן דלא יאליף שכיר שכיר, ואם כן, הוא אינו משווה את דיני מוכר עצמו למחרו בידין, מה איכא למאמר לדבריו מניין נדע, שאף מוכר עצמו נקנה בכסף, שהרי אין ללומדו ממחרו בידין. משיבה הגמרא אמר קרא נאמר בפסוק לגבי עבד עברי הנמכר לנוכרי בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממזיין, וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומח אחיך עמו ונמכר לגר תושב. הוסיפה התורה את האות וב בתחילת הפרשה לומר שדין עבד עברי הנמכר לנוכרי מוסף על עניין ראשון, מתווסף ומתערב עם הדין המוזכר שם לפניו, מוכר עצמו לישראל, וילמד עליון מתחתון. הדין המוזכר שם תחילה, דהיינו מוכר עצמו לישראל, ילמד מהדין שנאמר אחריו נמכר לנוכרי. כשם שהנמכר לנוכרי נקנה בכסף שכן נאמר בו מכסף מקנתו, אף מוכר עצמו נקנה בכסף. חי ורעי האהובים, מוריי ורבותיי הנערצים, אנחנו חותמים את לימוד הדף היומי לפורים תשע"ו, הלא הוא דף י"ג ממסכת קידושין, עם שש שאלות שיסייעו לנו בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על התורה שבעל פה, שהיום הזה, חג הפורים, קיבלנו אותה באהבה. שאלה ראשונה, כשאומר לה שתתקדש לו במעות שיש בה מחצלת שקיבלה לקידושין ושותקת, האם הדבר מוכיח על רצונה להתקדש ומדוע? שאלה שנייה, כשחטף ממנה דבר וקיצה בו, האם מקודשת? שאלה שלישית, האם אפשר לקנות קרקע בפחות משווה פרוטה? שאלה רביעית, במה מצינו שחמור עונשם של המתירים אשת איש משל אנשי דור המבול? שאלה חמישית, היולדת שהביאה את קורבן החטאת שלה ומתה, האם יביאו יורשיה את קורבן העולה ומדוע? ואיזה איסור רוצה הגמרא לומר שיהיה באשת איש שמת בעלה? אלה הם השאלות לשינון סיכום וחזרה על דף י' ג' ממסכת קידושין, וכאן אנו חותמים בשמחה, בטוב ליבב, ובשבח והודיה לבורא עולם, על הניסים ועל הנפלאות, על הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות, שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. בפורים תשע"ו, המסוגל ומיוחד לניסים ונפלאות, אנחנו רוצים לאחל לכולנו, שימלא בורא כל העולמים את משאלות ליבנו לטובה, המון שמחה, המון ברכה, המון הצלחה, שנחוש את הישועות ואת הנחמות, בכל האיברים, בשמחת הלב ובצהלה על הפנים, יושפע על כולנו שפע רב ממרומים, עם המון בשורות טובות, בבריאות טובה ואיתנה, בנחת רוח, בטוב ליבב, ובשמחת עולם, על ראש כולנו. חלכם לאורייתא, היהודים הייתה אורה, שמחה וססון ועיקר, כן תהיה לנו מעתה ועד עולם. הכל טוב, ולהתראות בסייעת הדשמיה, מחר פורים דמוקפים עם לימוד דפים י' ותתוו ממסכת קידושין. אני מגיד השיעור בנימין מילצקי, הדורש שלומכם וטובתכם כל הימים. הכל טוב ולהתראות, פורים שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.